אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.3 FM.
חבר כנסת נאור שירי, יש עתיד, מה העניינים?
מדהים.
אתה גר פה לא רחוק.
עוד השרון.
איך הבחירות המוניציפליות בעוד כמה חודשיים?
כן.
איך הולך שם בעוד השרון?
אני מניח שהולך בסדר גמור.
כן?
כן, אתה יודע, אני עזבתי את הזירה.
לא נראה לי שיש לו איזה מתמודד רציני עומד מולו, לא?
בעוד השרון?
כן.
אני חושב שהוא עשה עבודה מספיק טובה כדי...
כן, הוא עשה עבודה טובה.
כדי שפחות מתמודדים יהיו, אבל כל מי שמתמודד, יש מספיק מתמודדים. וולקאם, זה חיובי.
אתם מעורבים בבחירות המוניציפליות.
כן.
הוא היה פעם מפלגה אחרת. היום הוא אתם.
כן, אמיר כוכבי.
היום הוא יש עתיד, אמיר כוכבי.
אבל כן, הוא היה מזוהה מפלגות.
הוא היה מרץ.
המרץ, התחיל את העבודה.
איך פתאום הוא התמרכז?
אמיר, אם אני לא טועה, התחיל בכלל את הדרך הפוליטי שלו ממפלגת קדימה.
נכון.
הוא היה גם עבד בכנסת מקדימה, היה מעורב בקדימה, עבר למרץ, בסדר, אתה יודע, אנשים שנים את הדעות שלהם. הספקטרום הפוליטי משתנה.
אתה יודע, אני עובר בעוד השרון, אתה יודע, הייתי מנכ״ל העירייה בזמנו, עוד השרון קיבלה תפנית שונה לגמרי, זה עיר, 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 תוססת ו...
אני חושב שעוד השרון היום...
היא תעיר לישון בה, זהו.
היא גם, בעתיד היא הולכת רק להתפתח בכיוון הזה, ובכלל באזור השרון היא תהיה העיר עם הכי גדולה באזור.
אתה יודע שבזמנו, עוד כשעוד השרון הייתה מועצה, ואני הייתי אחד מהאנשים שהעביר אותה להיות עירייה, בדקתי והסתבר שהשטחים החקלאים אז, היום כבר חלקם בנויים, היו בערך פי 2.5 מאשר השטחים של הרעננה.
נכון.
והרעננה הייתה כפולה במספר בגודל. התושבים.
אבל עוד השרון עד היום, עתודות הקרקע לבנייה ועוד, היא הכי גדולות בשרון.
איך אתה מסביר את זה שזה באמת נתקע שם תקופה מאוד ארוכה?
ועדת הגבולות, מי כמוך יודע איך
ועדת נקבע, הגבולות.
ועדת הגבולות במשרד הפנים נכון. סרטטה קו, משם התקדמו לבנייה, עדיין, אתה יודע, בסוף זה עיר זה עיר. אבל בהסתכלות קצת יותר ל-30, 40, 50 שנה קדימה, אני חושב שכל אזור השרון בסוף יתאגד למטרופולין אחד, והשלטון המקומי ישתנה ויתעצב לו לצורה קצת שונה ממה שאנחנו רגילים. בטח בהשוואה לערים אחרות בעולם, שמה זה 60-70 אלף תושבים, בין אם רעננה, כפר סבא, עוד השרון, בסוף זה שכונות בערים גדולות. גדולות בעולם, אז אני מניח שאנחנו נתרכז למטרופולין כזה או אחר.
הקואליציה, כך אומר יאיר לפיד, כל חיי, השאיפה שלי הייתה שתהיה מבוססת על יש עתיד, הליכוד והמחנה הממלכתי. בליכוד היום יש שתי מפלגות עם שם אחד. בבסיסה היא מפלגה לאומית ליברלית. אשמח מאוד אם היא תהיה ממשלת אחדות לאומית. יאיר לפיד. מילים מאוד מאחדות, מאוד...
חותם על כל מילה.
אוקיי. אבל זה לא יקרה. לפחות לא עכשיו.
אני, עכשיו הסיטואציה היא מאוד בעייתית. אני אתייחס לחלק הראשון שציין ודיבר על מפלגת הליכוד. היום מפלגת הליכוד, אתה לא יודע למה בדיוק להתייחס, לחבר כנסת אלי דלל, או לשר שלמה קרי, או לאביחי בוארון, או לטלי גוטליב.
אולי זה דבר יפה שיש שם
מגוון דעות. או לגילה גמליאל. אני חושב שיש מגוון דעות בהמון מפלגות. השאלה בסוף מה יוצא מהמפלגה, או מה הדרך שמובילה תעשייה?
בסוף כולם הולכים לפי המנהיג.
המנהיג
זה ביבי כרגע.
המנהיג כרגע בחופשה, ואני לא מדבר באופן...
למה חופשה?
קודם כל הוא באמת בחופשה.
נכון, הוא בחופשה, אתה צודק.
כן, אבל מעבר לצחוק של העניין... מעבר לצחוק של העניין, תביעתו של בנימין נתניהו לא ניכרת בליכוד. ראינו את זה בהעברת ביטול עילת הסבירות. שאתה רואה ששר הביטחון שלו... מקדרר והופך להיות המתווך בין האופוזיציה לקואליציה ומתחנן לשר המשפטים שינסה לבוא לקראת חצי מהעם, בסדר? או קצת פחות מחצי מהעם. ואתה רואה שבנימין נתניהו במקרה הטוב יושב עם משקפיים, הם שניהם מעליו מדברים, ולראש הממשלה בעת משבר בחברה הישראלית אין אפילו את היכולת לבוא ולהגיד תעצור שנייתה או תעצור שנייתה, אני מנהל עכשיו את העניינים, זה מה שאנחנו עושים, והעצוב שאנחנו רואים את זה במליאה, אנחנו לא רואים את זה בחדרי חדרים, שאתה בא ואומר, אוקיי, אתה לא יודע מה, היה, מה קרה באמת בחדר, אבל יצאתי ממחלטה. פה אתה רואה את זה בלייב, שאני מזכיר שבו בזמן קציני אגף המבצעים, או הקצונה הבחירה בצבא, מתחננים לשרים שיצאו, שהם יתדרכו אותם על מה שקורה במערכת הביטחון, על מנת שאולי ישנו את הדעה שלהם. זאת אומרת, אתה רואה שהאירוע לא מתנהל, ובטח שלא מנוהל על ידי ראש הממשלה. ואתה רואה את זה כחוט השני לדעתי בהרבה מקרים.
יאיר לפיד, המנהיג שלך, מנהיג של חלק גדול מהעם, אומר, בואו נגיע להסכמות, להבנות. אבל אתם מצאתם את השיחות בבית הנשיא, לא?
אנחנו השהנו את השיחות בבית הנשיא.
כן, למה?
כי אנחנו חשבנו בזמן דאז שיש איזה פרוצדורה מסוימת שצריכה להתנהל. אנחנו הסכמנו שאנחנו...
הוועדה למינוי שופטים.
הוועדה למינוי שופטים בסוף זה כלי, זה משהו שאמור להתנהל על מנת שלי ושלך.
אבל מינו אדם שאתם רציתם שהוא יהיה.
לא מינו.
קרין אלהר זה מינוי שלכם.
כן, אבל לא נבחר...
שלכם ושלהם, של הליכוד גם.
הוועדה למינוי שופטים... שהייתה אמורה הבחירות, אני מזכיר, זה היה די מיוזמן.
מי צריכים למנות נציגי קואליציה ואופוזיציה?
קואליציה ואופוזיציה, על מנת שהוועדה הזו תתקיים. בסדר? בסוף זה כלי, הוועדה למינוי שופטים זה כלי, זה לא מטרה. זה כלי שבא ואמור להגיד לתושבי ותושבות מדינת ישראל, אנחנו עכשיו הולכים למנות שופטים, לא רק בערכאה שעכשיו כולם מדברים עליה, שזה בגץ או בית משפט העליון, לא רק בערכאה הזו, אלא בערכאות נמוכות שבסוף משפיעות על החיים שלי ושלך. ופעם שהממשלה באה ואמרה, אנחנו לא מתכוונים לעשות את זה. עכשיו הם לא מתכוונים לעשות את זה, הם לא אמרו את זה.
אבל...
יריב, בדיוק. באקט עצמו של הבחירה, באותו יום הבחירה, פשוט לא נבחר נציג קואליציה.
אבל אתה יודע למה.
שבועיים אחרי זה...
כי הם לא רצו נציג מסוים.
לא.
כן, כן. הם לא רצו נציג מסוים, שזה תהליך שהייתה אמורה להיות...
ההסכמים הקואליציונים דיברו על נציג של עוצמה יהודית.
אתה צודק, והוא נבחר בסוף, אבל...
בדיוק. שבועיים אחרי שלא נבחר...
היא הציגה את המועמדות שלה, רק לסבר את האוזן למאזין. היא הציגה את המועמדות שלה, ואמרה, אני לא מסירה אותה.
נכון.
ואז אבל... הליכוד אמר, עמד בדילמה. הליכוד, מה עושים?
הליכוד לא היה צריך להיות לא, לו בחדים.
אבל רגע, שנייה. אתה צודק. הוא לא היה צריך להיות, אבל הוא היה בדילמה. ואז התקבלה החלטה, אני לא יודע על ידי מי, אבל העובדה שמספר לא קטן של חברי כנסת הצביעו עבור נציגת האופוזיציה, קרין אלהרר.
נכון.
והיא נבחרה. עכשיו, הבנתם את הפרובלמטיקה שהליכוד נמצא במלכוד מסוים, שיש הבטחה לנציג מסוים, אבל מציג נציג אחרת המועמדות שלו. טלי גוטליב במקרה זה. ואז נבחרה הנציגה שלכם, שזה בסדר גמור, והנציג האחר לא היה יכול להיבחר, כי חלק מהאנשים תמכו בנציג שלכם. אתה אומר, יכלו להיבחר, כי הקולות מספיקים. בסדר.
לא, זה גם לא, אתה לא בוחר. לא, אבל... אתה לא בוחר או קואליציה או אופוזיציה.
לא, אתה צריך לבחור את שניהם, ברור. אבל
זה לא...
אבל הבנת את הפרובלמטיקה.
לא, אני לא.
אתה בן אדם חכם, הבנת, אתם, הבנתם את הפרובלמטיקה. אז מה היה קורה? אם אתם ממשיכים את השיחות, נותנים לזה שבועיים, שלושה, כי נבחר בסוף הנציג.
חודש,
יאללה, חודש.
אני אסביר.
מה היה קורה?
קודם כל, המצב שתיארת הוא נכון, אבל... לליכוד לא הייתה שום בעיה, אגב גם לקואליציה לא הייתה שום בעיה. בהסכמים הקואליציון לא סתם הזכרתי את זה, היה מועמד מוסכם. מי שהיה אמור להציג...
נציג עוצמה יהודית.
נציג עוצמה יהודית. גם הקואליציה, גם האופוזיציה, בסוף הם מסכימים לזה. הבעיה היא לא נעוצה שם. לא בפרסונה, לא בטלי גוטליב, לא בקרויזר, לא ב... לא יודע מה. לא במשה סולמון, זו לא הייתה הבעיה. הבעיה לא הייתה פרסונלית, אגב גם לא היה מספיק קולות לכולם. גם לקעדים, לא משנה. היה מספיק קולות לכולם. הבעיה הייתה, והעודנה, שיריב לוין, שר המשפטים, אמר בגלוי שבועיים אחרי, לא חודש אחרי שנבחר כבר קרויזר, הוא אמר שבועיים אחרי, במליאת הכנסת, אין לי שום כוונה לכנס את הוועדה למינוי שופטים.
ומעל הראש של ראש הממשלה אמר, הוועדה כן תתכנס?
לא.
כן.
הוא לא אמר את זה.
אמר?
לא אמר.
אמר. אתה תעכב את הוועדה, אמר לא, היא תתקיים במועדה. זה מה שהוא אמר.
אבל הנה עובדה. נבחר קרויזר לפני...
בחופש.
בבקשה. לא, אין חופש. נבחר קרויזר לפני שלושה שבועות, חודש.
אוקיי.
הוועדה לא התכנסה. אנחנו מגישים בגץ על זה...
על העובדות אפשר להתווכח.
אבל זו העובדה.
הבגץ עכשיו צריך להתברר באמת.
זו העובדה. ועדה למינוי שופטים. שבסוף ממנה שופטים כדי שלי ולך יהיה פחות זמן
בבית המשפט. אני מסכים איתך.
לא מתכנסת. עכשיו, היא לא מתכנסת לא בגלל קרין אלהרר או בית הנשיא. היא לא מתכנסת מהסיבה, רגע, הסיבה היחידה והפשוטה, שיריב לוין, שר המשפטים, יודע ואומר, אני, בהרכב והצורה שבה מתנהל ובוחרים שופטים ושופטות במדינת ישראל, לא מקובל עליי. הוא לא מקובל עליו לא מהיום, לא מקובל עליו מ-2009. ברור שמקובל עליי.
מה, דרך שבה ממנים שופטים?
כן, ואם רוצים לעשות שינוי, אנחנו...
מה, ששופט ממנה את אשתו לשופטת, זה מקובל עליך?
זה... מימי אנו בנו ארצה,
לא, זה לא ככה אנו בנו ארצה.
תשמע, כל מערכת ציבורית...
עדיין עקרון הסניוריטי עדיין קיים.
סניוריטי לא קשור לאשתו.
ברור קשור.
לא קשור.
בטח קשור. למה השופט...
סניור... רגע, שנייה.
לא קשור, הכל קשור.
הכל קשור בהכל. אני לא מתחרה בזה. אני לא מכיר מערכת ציבורית אחת שמתנהגת בצורה טובה, מושלמת, שאי אפשר לשנות בה. כנ"ל גם, אבל אנחנו תמיד אומרים את זה. גם הפרקליטות, גם משטרת ישראל, בוא אני אגיד לך סוד רק בינינו שאף אחד לא ישמע, גם כנסת ישראל, גם רשות החברות הממשלתיות, תראה את השר דודי אמסלם, באמת שר מדהים, שבא ואומר, בגלוי ולא מתבייש, אני רוצה למנות את החברים שלי. אז לבוא ולומר עכשיו, ההוא ימנה את אשתו, זה אחלה, אבל אנחנו לא שמים לב שבו בזמן, זה בדיוק מה שקורה. זה בדיוק מה שקורה, אפילו לא מתביישים ואומרים, אני רוצה למנות את החברים שלי, אני לא רוצה למנות אותך. אז שבא השר שאמון על החברות הממשלתיות, שאחראיות על כל פרויקט הכי גדול שלנו במדינה, 220 חברות, שבא ואומר, אני רוצה למנות את החברים שלי, אז עליהם אנחנו לא מדברים, אבל על אותו בית משפט זה קל לדבר.
לא, אז עזוב.
אני שמח שאנחנו מתעסקים בעיקר, אבל. לא אני ואתה, הכנסת ישראל.
אדוני, גם לדבר על זה צריך. תראה, לקחתם את דודי אמסלם, והתקשורת שחטה אותו. אבל בין חאו ביני. אתם לא ממנים את החברים? אתם. כל הפוליטיקאים לא ממנים את החברים? רק לפני שנייה אמרתי, נשיא בית המשפט העליון, מינה את אשתו. עכשיו, אני לא אומר שזה ראוי, אני רק אומר... אתה יודע, את מי אתה ממנה? את מי שאתה מכיר, את מי שאתה סומך עליו.
אני ממש לא
מסכים. מעבר לזה, ישנה נבחרת הדירקטורים, למיטב ידיעתי, ואל תתפוס לי במילה, אמרו שהוא בנבחרת הדירקטורים, את מי שהוא רצה למנות.
לא, לא, בדיוק הפוך.
לא, אז אני, פה אני לא בטוח אם הוא כן או לא, אבל...
אבל נבחרת הדירקטורים, זה בדיוק הדוגמה המעולה למה שאתה אומר. אתה, כל פעם אתה אומר, אתם ממנים, אתה לא שמת לב, אמרת לי את זה כבר פעמיים.
אני כל הזמן
לא
אומר אתם.
לא, אבל...
מי שיושב כאן מהליכוד, אני אומר גם אתם.
אבל זה לא אתם, אני לא ממנה שופטים.
אבל אתם זה כולכם, נו, עזוב, אני עיתונאי. אני לא ממנה כלום, אני אומר תמיד אתם.
שנייה. אני לא אומר ש...
אני תפוס את המילה אתם.
חלילה, חלילה. אני רק דווקא בהקשר של נבחרת הדירקטור, אני מראה לך שאפשר אחרת. כי החברות הממשלתיות באמת התנהלו במשך עשרות, ואתה מכיר את זה הרבה יותר טוב, שנים, בצורה בדיוק כמו שאתה אומר, חבר מביא חבר, אני מביא את זה, עכשיו יכול להיות שטוב, והרבה פעמים זה פחות היה טוב. העובדה היה בתפוקה ובשורה התחתונה של החברות הממשלתיות. ב-2014, נבחרת הדירקטורים, זה לא משהו שבא מהשמיים, זה לא משהו שבא שהמציאו. אני מזכיר לך מי היה שר אוצר שיצר את נבחרת הדירקטורים.
אני לא נגד נבחרת הדירקטורים.
לא, הוא בא ואמר בדיוק את זה. הוא אמר, אני מכיר ויודע בחולשה שלי כבן אדם, בסוף, שבעת מינוי, כנראה שאני אבחר אולי את האנשים שאני מכיר.
אתה צודק.
הוא אמר, אני מוציא את זה. יש נבחרת, יש קריטריונים, יש צורה ודרך שבה זה עובד, ואנחנו מוציאים את זה. זה בדיוק היה העניין. עכשיו, זה לא אומר שאנשים טובים יישארו בחוץ, ההפך, השורה התחתונה של כל החברות הממשלתיות בעשר שנים האחרונות,
אין לי חילוקי דעות איתך.
זה הוכיח את זה. אז מה בא דודי אמסלם? אנחנו לא שוחטים את דודי אמסלם. דודי אמסלם מייצג בעיניי את כל מה שרע, באמת, בכנות, בשליחות הציבורית. כי הוא בא ואומר, יש, הוא מנגן נורא על הקטע של מזרחים, ועל הקטע של עיירות הפיתוח, והמקורבים, ואתם, והשמאלנים. תמיד זה השמאלנים. הוא לוקח את הפצעים הכי כואבים בחברה הישראלית, וממנף אותם להמשיך שנאה, ולהמשיך את הפילוג והתאום בחברה הישראלית. הוא לא בא ואומר, אני כשר, שיש לו כוח משמעותי בליכוד, ואתה יודע את זה, שיש לו כוח משמעותי בליכוד, הוא לא בא ואומר, אני לוקח את הדברים האלה, ועכשיו אני אטפל בהם. הוא בא ועושה בדיוק את מה ששנו עליו. הוא הרי תמיד טען שאנחנו, הוא תמיד אומר, אתם ממנים את המקורבים שלכם, אבל הוא לא שם לב שהוא עושה בדיוק את אותו דבר. אז אם אתה בא לתקן מערכת מסוימת, ואתה אומר, לא יכול להיות שרק מצד אחד יתקבלו, ואתה עושה בדיוק אותו דבר מהצד השני, אז אתה גרוע בדיוק באותה מידה.
מה שהתכוון?
והצורה והדרך שבה הוא מתנהל ומדבר, זו צורה שהיא רדודה, ואני מחמיא לו פה בצורה משמעותית.
מה שרציתי להגיד, אני לא מגן על אדם זה או אחר, אני רק אומר דבר אחד, כולם ממנים את המקורבים שלהם, עזוב את נבחרת הזאת, או הנבחרת ההיא, זה לא מעניין. כולם ממנים את המקורבים שלהם. תארי לי, אתה עושה לי, לא,
אני לא יכול לקבל את זה, קשה לי
לא להפריע לך. אתה לא יכול לקבל את זה, וזה מה שקורה.
אז אם נקודת המוצא היא שכולם לעד...
אין נקודת מוצא.
לא, אם כולם ממנים את המקורבים.
אני לא בעד, אתה לא שומע אותי, תקשיב. אני לא אומר שאני בעד, אני רק אומר, זה קצת התחסדות להגיד, שאדם לא ממנה את החבר שלו, בתנאי שהוא מתאים. זה היה, זה יהיה, כך זה תמיד היה. בשביל זה הקימו נבחרת הדירקטורים, כדי שיבחרו משם אנשים טובים. השאלה הנשאלת היא, האם באמת ממנים מנבחרת הדירקטורים, כן או לא? אם לא ממנים משם, לא תקין. אבל לא התכוונתי רק לנבחרת הדירקטורים. אדם לוקח לצידו את האדם שהוא חושב שהוא מסתדר איתו הכי טוב. אבל בוא נעזוב את זה, זה לא משנה.
אבל בסדר גמור, בשביל זה יש לך מנכ״ל. שאתה בא ואומר, מנכ״ל, משנה למנכ״ל, זה משרות אמון, נכון. שאתה צריך לעמוד ברף סטנדרטים, אבל יוצא מנקודת הנחה, וגם החוק יוצא מנקודת הנחה, שאומר, ואתה רוצה לעבוד, ובסוף זה משרת אמון, אז נותנים לך תלגיטימציה.
מסכים
אבל
איתך.
אבל פה זה לא מנכ״ל.
לא דיברת על מנכ״ל, דיברתי באופן כללי, עזוב אותי,
לא,
דיברתי
על מנכ״ל. אז באופן כללי, לא אמורים נבחרי הציבור למנות את המקורבים אליהם. זו דעתי. טוב. עכשיו, אתה יכול להגיד, ככה זה מתנהל, קצת
אתה יודע, זה ככה מתנהל, בוא. בסדר, זה אנחנו מכירים גם את העיריות, וגם את ה... את המערכת השיפוט.
אז תראה, אני הייתי יור דירקטוריון של חברה שמנהלת את התחום, בוא נגיד הבלתי פורמלי בעיריית הוד השרון. אני אומר לך שבחרנו מנכ״ל בצורה סופר שקופה, לא מקורב, לא הכרתי אותה, היא הייתה, עשתה עבודה מדהימה. עכשיו אתה יכול להגיד, אוקיי, זה קטן, זה חברה של 40, 50, 60 מיליון שקלים.
לא, אני לא אגיד דבר כזה.
לא, לא משנה, זה לא איזה פריזמה יותר רחבה, אבל אני חושב שזה לא נכון לעשות את זה.
אני רוצה להגיד לך, שאני תמיד בעד האנשים הטובים. אני יכול להגיד לך, אני הייתי נציג הממשלה בדירקטורים הכי גדולים בארץ, ואני מכיר את הנושא הזה של מינויים. לצערי הגדול, תמיד היו מינויים פוליטיים, לצערי הגדול, ואני חושש שהם גם ימשיכו, כך או אחרת. אבל בוא נעזוב את זה. תראה, אתה מכיר מצב שבו היועץ המשפטית מאפשרת לשר כל כך חשוב כמו יריב לוין, למנות לו, או לאפשר לו, למנות עורך דין חיצוני?
אתה מכיר מצב שהיועצת המשפטית...
לא, אני שאלתי, אתה שכף שאל אותי.
אני לא, אני אענה לך על זה. אתה מכיר מצב שבה היועצת המשפטית לממשלה לא מוזמנת באופן באמת חסר תקדים לישיבת ממשלה הראשונה של ממשלת ישראל?
אתה מזכיר לי?
לא, אני...
אתה מזכיר לי את שרון, שהיו שואלים את שרון משהו ולא רצה לו דומר, ששאלה מצוינת, אבל לא זאת השאלה.
לא, אז אין לי שום בעיה לענות על זה. אני חושב שאנחנו חיים במציאות שהיא מטורללת, שהיא לא מוכרת, שהיא יזויה. עכשיו, להגיד לך שהדברים מתנהלים באופן סטנדרטי, טבעי, נכון מנהלית, בטח בשלטון הציבורי, לא. הכל פה יוצא מפרופורציות. כנ"ל גם הייעוץ המשפטי עכשיו שבא ואומר, תייצג את עצמך, אבל זה כל מה שהממשלה רוצה. הממשלה רוצה את הלגיטימציה.
לא, אתה רוצה שהיועצת המשפטית תגן עליה.
אבל היועצת המשפטית לא יכולה להגן על דברים כאלה.
לא שהיא לא יכולה, היא לא רוצה.
לא. היועצת המשפטית באה ואומרת רציונלית, באופן חוקי, אתם מנסים לשנות את כל המערכת החוקית על מנת שזה יתאים לרצונות שלכם. אני, כמי שאמונה, היא לא אמונה על לייצג, היא לא מישהי שהשר לוין או משרד המשפטים או אני ואתה משלמים מיסים על מנת שתהיה המייצגת של שר המשפטים. לא. היא אמונה לייצג את החוק. היא זו שאחראית לייצג את החוק. השלוחות שלה, בין אם בשלטון המקומי או בין אם משרדי ממשלה, אמורים לבוא לשר ולהגיד לו, אדוני השר, תהיה שר מוצלח ככל שתהיה, זה החוק. פה אתה סוטה מהחוק.
אבל אתה מדבר עכשיו על החוק.
פעם שאתה תסטה מהחוק, אני לא יוכל לייצג אותך.
אז בוא נדבר על החוק.
בבקשה.
בוא נדבר על החוק. בגץ אתה מצפה שיפסול את צמצום מילת הסבירות? זה חוק יסוד.
אני... זה נקודה שאני... אין לי...
על זה מדובר אבל.
לא, בסדר. אז תחליט.
לא, אתה תחליט.
לא, אני לא יכול להחליט, כי אין לי את הכלים, אין לי את הכלים באמת, המשפטים עכשיו לדבר על נושא כזה חוקתי.
אבל אתה לא יכול שיועצת משפטית חושבת שלבית המשפט מותר לבטל את עילת הסבירות, ולכן היא לא רוצה להגן.
אבל הסיבות, דוד, אבל זה הרבה יותר מורכב.
בטח זה יותר מורכב.
אני אסביר, אוקיי. אמרת לי לענות. תן לי, אני יכול לתת לך את הסיבות שמהם אפשר לפסול את החוק, או לומר שיש פה איזה משהו בעייתי. להגיד לך שזה עומד במבחן בית המשפט, או שזה בכלל טיעון רלוונטי, אני לא אעשה. אני חושב שהדרך שבה החוק הזה חוקק, בעיניי דרך שהיא מהירה מדי, פוחזת מדי, לא נכונה, לא עמדו על עיקרי הדיון, לא מיצו את עיקרי הדיון, בעיניי. אני חושב שבה אפשר ולומר שראש ממשלה שמואשם וכעת נמצא בהליך משפטי, והוא מוביל את המערכת שמשנה סדרי עולם ומצמצמת את עילת הסבירות, בעת שהוא תחת כתב אישום, בעיניי פגומה. אני יכול לחשוב על טיעונים כאלה, ואני יכול לחשוב על גם...
אבל איך יכולה להגיד, אני שואל אותך, אבל אתה יודע מה, תשכח פוליטיקה. אנחנו שנינו חברים. תשכח פוליטיקה. איך יכולה יועצת משפטית להגיד על חוק יסוד שחוקק ברוב של 64 ח"כים, שזה חוק לא חוקתי. הרי מי שצריך לשפוט אם זה חוקתי או לא, זה בית המשפט, זה לא את. וואנס את אומרת, זה לא חוקתי, את שמת את עצמך כשופטת בבית המשפט העליון. תקן אותי. עזוב פוליטיקה.
אבל אנחנו, אוקיי.
לא, עזוב פוליטיקה.
אני אעזוב פוליטיקה.
עזוב כמה שנים אנחנו חברים.
אנחנו בתוכנית הנבחרים, אז להגיד עזוב פוליטיקה.
עזוב פוליטיקה.
אז עזוב פוליטיקה. הנה אני אומר לך, חוק יסוד במדינת ישראל אין שום מעמד, נכון?
כן.
אפשר לחוקק אותו ברוב של 64-0.
חוקקו כבר ברוב של 32.
אפשר לחוקק אותו.
חוקים מאוד טובים אגב.
רגע, אני בסדר גמור. ואפשר לחוקק אותו בחוק של 2 versus 1, נכון? אין לו מעמד.
כן,
מדינת ישראל לא השכילה עד היום. בדיוק. נכון. אבל היא, מעבר לזה שאין חוקה, היא לא הקנתה בסיס מהותי.
מסכים איתך.
אמיתי לחוק היסוד. אז באה היועצת המשפטית, ואני מסתכל, אולי אני מנסה לייצג אותה, למרות שסופר קטונתי מלייצג את היועצת המשפטית.
גם נראה לי שקשה לך.
לא, גם קשה לי, כי אני, קשה לי, אני לא בא מהעולם החוקתי.
לא, אבל אנחנו מנסים להבין, אתה יודע, עזוב,
אני חושב,
עזוב, אנחנו לא משפטנים, לא אתה ולא אני.
אז אני אגיד לך שנייה בלי פוליטיקה.
אבל איך יועצת משפטית יכולה לומר על חוק שלא חוקתי לפני שהוא עבר בבגץ?
אז אני אגיד, אני חושב שהיא באה ואומרת בסוף, אם אני מנסה שנייה בשפה עממית, או לפחות בשיחה שהיא מנותקת מהקונטקסט המשפטי גרדה, היא באה ואומרת שהחוק הזה מחוקק במציאות שבה מנסים לפרק את הדמוקרטיה הישראלית. ואם אתם באים ועושים את זה, ואתם מתעלמים מכל התמונה הגדולה, אז בעיניי, בעיניי לפחות, בסדר? אם אנחנו מנקים פוליטיקה, אז היא לא עיוורת, היא מבינה בדיוק מה קורה, היא מבינה שהדברים האלה, ההסתברות, ועדה למינוי שופטים, פיתור, חוק היועמ"שים, אבל היא מסתכלת על זה ברמה הזו.
אבל היא כבר יודעת מה יהיה פני עתיד.
בסדר גמור.
אולי הגיעו להסכמה.
עזוב, דוד.
את לא יכולה להגיד.
אנחנו מתעלמים מהחוק הזה שמגיע. שנייה, החוק הזה מגיע, החוק הזה מהותי, מגיע בהצעת חוק פרטית מהוועדה, ומדלג על כל, מדלג על כל משרדי הממשלה, במזיד, לא בכוונה, לא ב... מדלג במזיד. אנחנו מתעלמים מהדברים האלה, שאתה מחוקק חוק משמעותי, אתה צריך להביא את עמדת ממשלה, ושאין עמדת ממשלה, במשרדים השונים, עזוב את עמדת משרד המשפטים או היועץ המשפטי לממשלה, אין שום עמדת ממשלה, זה לא קורה פעם אחת, זה כבר חוק שלישי, רביעי, חמישי שאנחנו מתעסקים לזה. אז כן, הצורה והדרך שבה מחוקקים חוקים בטח מהותיים במדינת ישראל, צריכה להשתנות, והיועצת המשפטית נמצאת תחת התקפה, אי אפשר לנתק את זה מהמציאות.
טוב. אם בגץ יפסול את צמצום מילת הסבירות, מה יהיה?
יתכבדו שרי ושרות ממשלת ישראל וירקינו את ראשם בפני החוק.
הם יעשו את זה.
סבבה, מעולה. סך הכל מדינה שבה החוק, תגיד, אם הם לא יעשו את זה, למה שאני אתחיל עכשיו?
משבר חוקתי שלא נדע מצרות.
עזוב. מעבר לזה, למה שאני ואתה נכבד את החוק? אם ראש הממשלה בא ואומר, תשמע,
אני
מקווה שהם לא יעשו
לא, אבל
את זה.
לא, אבל תדע למה הוא עשה את זה. זה, את זה
אנחנו לזה, לא חיים יודע, במאפיה. יודע, לא, זה אבל, מאפיה.
לא, לא, אתה יודע, קוראים לזה צ'יקן.
אבל אתה משחק אומרת, צ'יקן עם מה? שאתה בא ואומר, אני אסביר לך שנייה.
תשמע, גם בית המשפט משחק פה צ'יקן. הוא מצד אחד אומר, יכול להיות, בוא נגיד ככה, הוא משדר שהוא יכול להיות שהוא יפסול, אבל יכול להיות שלא, שהכנסת תיקח הזה... עורך דין שיגיד, למה בית המשפט לא יכול לפסול?
בית המשפט הזה אבל הסק... נתן לבנימין נתניהו, נתן לו ברוב של 11-0. הוא אמר לו, אנחנו, תראה, אנחנו מקבלים את הכרעת הבוחר, ואנחנו לא רוצים לפסול אותך מלהתמודד. ברוב של 11-0 אמרו לו כך, אנחנו מבינים את המציאות המורכבת, ועדיין נתנו לך את האופציה לנהל את המדינה. ואז מה עשה ראש הממשלה? אמר, תודה רבה על האפשרות, ואני הולך לכם עכשיו על הראש. וזה בדיוק העניין. ושראש ממשלה, לא משנה שהוא מתראיין רק, הוא לא מתראיין אצלך, נכון? הוא לא בא לפה ביום שישי, או בא לפה באחת ימות השבוע להתראיין, כי חס וחלילה שהוא יגיד את זה בעברית.
הוא הבטיח שהוא יבוא, אבל הוא לא בא.
בדיוק, הוא הבטיח כל כך הרבה דברים, אתה יודע, אפשר לדבר על ההבטחות שלו, אני לא בטוח שיש לך 3, 4, 6,
לא, אני דווקא ראיינתי אותו כמה התחלה פעמים.
16 שבועות לזכור את כל ההבטחות, אבל אני לא מתייחס לזה, אני מתייחס לזה שראש ממשלה, בתקשורת בינלאומית, מרשה לעצמו את המשחק הזה שהוא בא ואומר, אני לא אקשיב לבית המשפט. עזוב למה. אני לא אקשיב לפסיקת בית
לא,
המשפט.
לא, יש אבל למה?
זה ההגדרה במילון לאנרכיזם.
למה?
ראש ממשלה
שהוא
שבא ואומר, אני מתעלם מהחוק.
לא.
אני לא מדבר על זה שהוא מתראיין לא, באנגלית.
לא, לא, התחלת על הרעיונות שלו באנגלית. אני רוצה להביא לך אולי סברה אחרת, לא שדיברתי איתו על זה.
למרות שאתה מדבר איתו הרבה.
מאיפה אתה יודע?
אני משער לעצמי. הנה, אמרת, לא שדיברתי איתו על זה.
לא דיברתי איתו על זה ולא דיברתי איתו. בסדר, אז ככה. יכול להיות שהוא מתראיין לטלוויזיה הזרה, כי בארץ אנחנו יודעים מה עמדת התקשורת כלפיו. ונמצאים היום במצב שהתקשורת הזרה בחול לא כך מבינה מה קורה. ואחד הדברים, אני נותן לך אפשרות, אתה לא חייב לקבל אותה.
אם זו האמת, אז
לא, אני שואל,
בבקשה, בבקשה,
אני לא מציג עובדות, אתה שמת לב שאני רק שואל.
כן.
קטונתי, אני לא מציג עובדות, שואל. יכול להיות שהוא בא להסביר לעולם שפני הכלכלה הם לא כך רעים כמו שמציגים. יכול להיות שהוא בא להראות שהאינפלציה ירדה בצורה מטאורית. 3%?
היא לא ירדה ב3%.
ל3%.
כן, אבל אם אתה מקזז את עליות המחירים...
עזוב את עליות המחירים, אני מדבר לך על אינפלציה. אינפלציה היא פועל יוצא של עליות המחירים בין השאר. חלק עלה, חלק ירד, האינפלציה ירדה. על זה אין ספק. חברות הדרוג לא הורידו את הדרוג של ישראל, בארצות הברית להזכרך הורידו. אז אולי הכלכלה לא במצב הכי טוב, אבל אולי לא כצעקתה, ואת זה רוצה להסביר לעולם, אני שואל.
אני חושב שהרעיונות שלו לא יהיו על כלכלה.
גם?
אוקיי, נשאלו שאלות כלכליות, זה בסדר גמור. אבל הסיבה, אני חושב שראש ממשלה במדינת ישראל, עם כל הקושי...
צריך להתראיין לעיתונות הישראלית, לתקשורת הישראלית. בוא, אני לא חלוק עליך.
עזוב.
הוא צריך להתראיין לעיתונות הישראלית.
דוד, זה מעבר לזה.
לכלי התקשורת הישראלים, ללא ספק.
זה מעבר לזה. כי ביום שעבר, עברה בכנסת עילת הצמצום או ביטול עילת הסבירות, עשה ראש הממשלה, אני מזכיר לך, מסיבת עיתונאים. אתה יודע מה היה מיוחד במסיבת עיתונאים הזו?
לא, אתה בטוח תספר.
לא. שלא היו בעיתונאים. לא היו בשאלות, עיתונאים לא הוזמנו למסיבת עיתונאים של ראש ממשלת ישראל. עכשיו תגיד לי אתה, באיזה עולם אנחנו חיים במדינה שאמורה להיות דמוקרטית, או אמורה להיות איזה so called דמוקרטית, בסדר? שראש הממשלה לא מדבר אל העם שלו. מה זה אני לא מוכן, מה זה קשה לי?
אתה כבר שמעת שאמרתי לך שהוא חייב להתראיין לתקשורת הישראלית.
אז לבוא ולהגיד...
אני קטונתי, אני לא נותן לו את זה.
עכשיו, אני גם אוהב את הדעה של התקשורת.
אני רק אומר מה שאני אומר.
הדעה של התקשורת היא מזמן, לא, מזמן, 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 לא נגד בנימין נתניהו. יש עיתונאים מהספקטרום הפוליטי. נכון, מהספקטרום הפוליטי, בכל ערוץ עיתונאי. בכל ערוץ עיתונאי יש... ים של עיתונאים, ואני לא אתחיל עם הניים דרופינג הזה,
טוב,
כי זה די מתיש. בוא
נעזוב את זה.
בבקשה.
תגיד, המשטרה היא פוליטית, או היא הפוליטית?
אמורה להיות, או זה? במציאות
אמורה,
של היום...
אמורה, היא צריכה להיות הפוליטית. היום היא פוליטית?
במציאות של היום יש פוליטיקה, לצערי, כמעט בכל ארגון בשירות הציבורי.
לא, שאלתי על המשטרה שלו. במיוחד, כי...
אני רוצה להאמין שלא.
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 אוקיי. כי תראה, כשהמשטרה... הלכה לפי הכללים של מפקד המחוז אז, אשד, אז אמרו שהיא משטרה פוליטית. למה משטרה פוליטית? כך אמרו, אני לא אומר שהיא משטרה פוליטית, ממש לא. כי הוא מפנה, כי זה מרימים לו שם, אתה יודע, מוחאים לו כפיים שם מפגינים, והוא לא מפנה אותם, לא מהצירים המרכזיים ולא משום מקום אחר. והנה בא מפקד מחוז חדש, והוא כן מפנה. אז עכשיו צוקים משטרה פוליטית. אז הצד השני אבל. אז להחליט, בצד אחד כשהוא מפנה זה פוליטי, ובצד השני שהוא לא מפנה זה גם כן פוליטי. אני רוצה להבין את הסתירה.
אני לא חושב שיש סתירה במה שתיארת. אני חושב שיש, תראה, להגיד משטרה פוליטית זו כותרת סופר בעייתית.
המשטרה היא לא פוליטית בפירוש, אני אומר
אוקיי,
לך.
אני חושב שהמשטרה היום נתונה לא ב... לא בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, אלא בחמש שנים האחרונות נתונה ללחצים פוליטיים בלתי סבירים. אני רוצה להזכיר שבממשלת נתניהו הקודמת קודמת, לא זו, לא מינתה במשך שנתיים וחצי
מפכ"ל
למשטרת ישראל.
נכון.
בכל מקום בעולם זה היה אירוע מטאורי.
היה ממלא
מטאורי.
מקום מפכ"ל, אתה צודק.
מה זה?
אתה צודק, אתה צודק.
אוקיי. מי יחקור את החוקרים, אתה זוכר? מי יחקור את החוקרים? מי לא ממנה מפכ"ל? להגיד שזה, להתעלם מהמציאות הזו, בספקטרום יותר רחב מעכשיו הפגנה כזו או הפגנה אחרת, כי הפגנה כזו זה, 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 זה האירוע בקצה. השר הנוכחי, פיתמר בן גביר, ולא טעיתי בשם, הוא מכניס פוליטיקה בהגדרה כל יום, לחצים פוליטיים בהגדרה כל יום
זה
למשטרה.
זה לא עובד.
אני חושב שבסוף, לצערי, ארגון, שנייה,
מה אתה אומר, זה מחלחל?
הארגון מוחלש, שמחלישים אותו במשך למעלה מחמש, שש שנים, שאני לפחות זוכר ושמתי לב לתופעה הזו. בסוף, איך שלא נהפוך את זה? גם התקשורת תתנהל ככה, גם המשטרה תתנהל ככה, גם הכנסת.
לצערי הרב, אתה צודק, החלישו את הארגון כי לא נתנו לו תקציבים.
אבל החלישו את הארגון במזיד.
לא, לא במזיד.
במזיד מחלישים.
לא במזיד, לא במזיד.
במזיד מחלישים.
לא במזיד, כי היו שרים, לא.
לא היו שרים, היו שרים שהם ממלא מקום, השרים לא היו רלוונטיים, לא מינו מפכ"ל, לא דאגו למלא את החוסר בשוטרים ושוטרות. אתה רואה את זה היום שהשוטרים נקראים ברמת המשימות, אתה רואה את זה היום באיבוד המשילות בכל מקום במדינה. בין אם פה עכשיו אני אצא ותהיה לי בעיה ומישהו יתקוף אותי, אני יכול לחכות 20 דקות, חצי שעה למשטרה.
תצלצל אליי.
במקרה הטוב, בדיוק, אני אצלצל אליך. אתה רואה את זה היום בכל מקום במדינה. זה לא תוצר של שנה, שנתיים. זה תוצר של מעל עשור שהארגון הזה במכוון מוחלש. למה? כי איזו לחקור את ראש הממשלה. אין מה לעשות. אי אפשר להתעלם מזה.
אני רוצה להגיד לך משהו. אתה בחור נורא חכם.
תודה.
נורא אהבתי לדבר איתך.
תודה רבה.
אבל יכולתי להמשיך עוד שעה.
בוא נמשיך.
לא, אי אפשר.
אני פיניתי לפחות עוד שעתיים.
תסתכל, 31 דקות. חבר הכנסת נאור שירי, יש עתיד. נעמת לי מאוד.
תודה רבה.
תודה.
תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.